אנחנו בפסקה למד. נתחיל עוד פעם. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. מציון מכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. אם היא גלויה או מסותרת, זהו רק חילוק דרגאי, אבל קישור הנשמתי ישנו. בשלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים. מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות, קדומות או מאוחרות, נטשטש צביונם. ההכרזה הכללית תיקח עימה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל עומק התשובה גנוז. הכרת הצדק הפנימי של האומה המכירה את אמיתה העליונה ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי לשם כל התשוקות היותר נצחיות ויותר נהדרות, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל, והכל יתרומם ברוממותם. ועם גודל תבערת להב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. הטבת מצב החיים בכל תיאור ובכל אופן, הוספת עוז גופני ואיזוז מוסרי, אומץ פנימי וגדולה של עדינות, הרחבת התורה ומילוי החוכמה, הגברת הרוחניות והופעת הפועל, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי וחפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות והברקת העיון, התייצבות לפני מלכים והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, התבודדות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת ההוויה ברזי רזיה, וחריצות של תיקונים והתעודדות רוח, הכל ביחד מוכרח להיות מוקף, והכל דורש את תפקידו וקורא בקול גדול, אורי אורי. אז כן, כבר את ההתחלה התחלנו לעיין בזה קצת. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל השכלתה, שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. את כל האורות כולם, את כל האידיאלים, את כל הכוחות הנשמתיים, זה פירוש המילה אורות, את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. להוציא מן הכוח אל הפועל. ודיברנו ש... הכל מותנה, כמובן, בארץ ישראל. כי החוש הרוחני רואה את אבוקת ישראל עולה, מארץ ישראל פורח הכל. כי אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא. מציון מכלל יופי. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל. דלת אמות זה רשות היחיד, מקומו של האדם הפרטי. זה דלת אמות. כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל. אז הוא בן עולם הבא. עולם הבא זה היסוד הכללי של האומה. עמך כולם ירשו ארץ. הכללות של האומה זה העולם הבא, הבאיות. התוכן הכללי, כללי של האומה, כל מי שהוא יש לו איזה אחיזה בארץ, יש לו אחיזה בכללות האומה. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל. הפוטנציאל הפנימי הנשמתי שלו הוא באמת נעוץ בארץ ישראל. הוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. באמת הוא קשור, כמו שהאומה קשורה לארץ ישראל, קשר של חיים, כי האומה חיה מצד הארץ, והארץ חיה מצד האומה. זוהי מערכת אורגנית אחת. באמת גם הפרטים, כל יחיד ויחיד, זה גם כן ככה, אבל לא מצד ממשות רוחו ונפשו ותודעתו החיצונית, אלא אם כן הממדים האלה הם כולם שקופים אל הספירה הנשמתית שלו, אל הגרעין המהותי של חייו. אבל לכל אדם, חוץ מאשר תודעותיו הגלויות או ממשיות או נפשיות או רוחניות, יש לו ממד נשמתי, שנכון שעל פי רוב בשטף החיים הרגיל היחס אל הממד הזה, איך נגיד, כמותית הוא זניח, ותודעתית זה רושם שהוא גם כן לא כל כך תופס מקום. ומכל מקום, מהותית באמת, שם הגרעין הפנימי של הפוטנציאל העצמי של כל אדם. ובנקודה הזאת, אז הוא קשור לארץ ישראל בכל נימי נשמתו. וזה הביטוי הנכון. באמת, זה התוכן שאנחנו מדברים עליו בכל יום בתפילה. אנחנו אומרים, שאנחנו קוראים לזכור את בריתו העולמית ואת הדבר שהוא ציווה לאלף דור, את הברית העולמית והדבר המצווה לאלף הדור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמדיה ליעקב לחוק לישראל וברית עולם. מהי הקריטת השבועה, החוק והברית העולם? הקשר עם הארץ. למור לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם. אז זה מה שאנחנו אמורים לזכור כל יום, ככה מתחיל היום של האדם העברי, האדם הישראלי, האדם היהודי. הוא מתחיל בתודעת החיים הישראלית, באותו שירת ההודעה הגדולה שהייתה נאמרת בבית המקדש. לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. לך, נחלתכם. לך היחיד, נחלתכם הרבים. אנחנו תמיד משננים את זה. פסוקים בתורה זה ככה, אולי גם בנביאים זה ככה, פה זה פסוק בכתובים זה ככה. אולי שלך זה מדובר אל כלל עם ישראל כאיש אחד. שבאמת, ארץ ישראל היא קודם כל נתונה לך. לך ישראל כאיש אחד. כי הארץ היא לא, בראש ובראשונה היא לא של האנשים, היא לא של מפלגות. היא לא של דורות מסוימים ופרטיים, היא של האומה בכללות דורותיה. לך אתן ארץ כנען. אומנם החידוש פה שזה לא רק הדבר הפשוט והבסיסי שהארץ הזאת בברית ושבועה וחוק וברית עולם שמתבטאת בקשר אל אבות האומה, ומתוך כך אל האומה כאישיות אחת, שאיננה דבר חיצוני לעניין אחד איתה, אלא היא גם זאת שתואמת כל יחיד ויחיד מצד פרטיותו, אמנם הנשמתית, כמו שאנחנו מדברים. חבל נחלתכם, נחלתכם זה כבר כל יחיד ויחיד, זה כבר הרבים, זה לא כנסת ישראל כאיש אחד. אומר פה הרב, ארץ ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה, לדורותיה, לעד ולעולמי עולמים, כמו שנאמר פה, זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור, לעד ולעולמי עולמים, שקראת תשועתו, יעמידיה ליעקב לחוק, ישראל ברית עולם. אבל חוץ מאשר הארץ של עולם תעמוד, חוץ מזה, ועם זה, היא מתאימה גם כן לחייהם של כל הפרטים, של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי מידתו ומהותו בעצמיותו. ככל שהאדם הוא יותר עצמי, מהותי, נאמן למהותו, לעצמיותו, ככל שהאדם חי את החופש שלו, את האמת הנשמתית שלו, כי אז הוא יותר ארץ ישראלי. וארץ ישראל היא פשוט עניין אחד איתו. והתאמה היא כל כך מדויקת, עד שאפילו המידה והשיעור של ארץ ישראל בין בכללותה, ובין ביחס המגיע ממנה לכל אחד ואחד מישראל, לכל הדורות ולכל הזמנים. לא רק לעולם בריתו, אלא מה שציווה לאלף דור. דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור. המון פרטים, פרטי דורות. כי השבועה הזאת, הציווי הזה, הוא כללי לעולם, כמערכת אורגנית אחת, המתפרטת אל כל פרטיה, שבכל דור ודור. ובכל דור ודור, גם לכל יחיד ויחיד, לא רק הדור כיחיד, לא דור יחידי, אלא גם יחידי הדור. זאת אומרת, הפרטים שבדור. בין בכללותה ובין ביחס המגיע ממנה לכל אחד ואחד מישראל, לכל הדורות ולכל הזמנים. לא רק כללות ישראל, לא רק כל הדורות, לא רק כל הדור, אלא גם כל הזמנים של הדור. וממילא כל הפרטים החיים בזמנים עם כל שטפיהם. הכל הוא מתאים בכיוון העליון מיד השם נותן ארץ חמדתו לעם קודשו. הכל מתאים בדיוק, איך נקרא לזה? דיוק ביולוגי, בדיוק, כמו שמערכות המציאות הן מאוד מאוד מדויקות. וזאת היא האמרה הקדושה האמורה כאן, לאמור, המתחילה בלשון יחיד ופרטי, לך אתן ארץ כנען, ומסיימת בלשון רבים. וכוללת בתוך זה גם כן את הקישור הנצחי מצד אחד, נחלה זה כזה ירושה במשמעות של נחל, מה שמונחל ולא הפסק, זורם ללא הפסק. במקום שנזכר נחלה אומרת הגמרא, אין לה הפסק, וירושלים נקראת נחלה, והנצח זו ירושלים כזכור. אז זה נחלתכם, הקישור הנצחי מצד אחד, מצד הזיקה הכללית שאין לה הפסק, תוכן הנצחי של זרם כל הדורות כולם כזרם אחד, אבל גם את התכונה המדודה, ביחס לשיעור המפורט הכללי מצד השני, חבל. חבל זה מודדים את השטח בחבל. חבל נחלתכם. שיעור מדוד. חבלים נפלו לי בנעימים. בקשר נצחי לעדי עד. נחלה שאינה הפסק, אף נחלה שפרה עליי, חבל נחלתכם. כן, זה גם מתאים, אם הגענו לזה, אז אני כבר ארחיב לכם גם כן. אותו רעיון הרב כותב גם כן באגרות. רק אני לא רואה אותה, מישהו רואה פה אגרות חלק א'? כן.
מכיוון שהפרט כל פעם שמתחבר לארץ ברמה המשפטית, אני מסיק שהיא לא ברמה המודעת.
לא בהכרח ברמה המודעת. רצוי מאוד שיהיה גם ברמה המודעת. כדאי מאוד שאדם יחיה לפי הקודקס הנשמתי שלו. ככל שאדם הוא יותר נשמתי, הוא יותר איכותי. יותר נאמן לעצמו. סליחה?
כך הוא מגלה את הגוון
המיוחד שלו. כך הוא, הוא, הוא. כל פנים, מן הסתם, הסיבה שנולדנו עם פרצופים כאלה שונים, ואופעים כאלה שונים, זה כדי לגלות את הנשמות השונות שלנו. כל אחד יש לו את הנשמה שלו. רק זה נכון שאת את חיי הגוף העצמי, באופן יחסי, אפשר די בקלות לחוות, אבל להיות נאמן לנשמה, מעט מאוד אנשים עושים את זה. אם כי כל עניינה של התורה באמת, בעומק העניין, זה שאדם יהיה נאמן לעצמו, לנשמתו. זה מטרת כל התורה וכל המצוות. תודה רבה. כן, אומר פה הרב דברים מאוד קשורים ממה שאנחנו לומדים פה עכשיו, אז אפשר להיזכר בהם. ופה באיגרת למתת, באמת כל עניין האיגרת זה להסביר את עניינה של ירושלים. עכשיו אני לא מתכוון לקרוא לכם את כל האיגרת עכשיו, רק בתוך שטף הדברים, אז בין יתר רב גם אומר את רעיונות זהים למה שאנחנו מדברים. גם איפה להתחיל? אני אתחיל מאיזה נקודה. הוא מסביר פה את מעלתה של ירושלים, של כל כך מופלאה ועליונה, ועיקר הקדושה והמעלה תלוי דווקא בירושלים, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, ועוד ועוד ועוד, דברים נפלאים שהוא אומר פה, אז הוא מתעוררת שאלה, חלילה לחשוב שצדיקים הראשונים היו יכולים להתיישב בירושלים והקדימו עיר אחרת מארץ הקודש. כי זה יסוד שלעולם צריכה ירושלים להיות עליונה, עליונה בחשיבותה, עליונה, עליונה בערכה, מוקדמת לכל ערי ארץ ישראל. אז נו, אז איך מצינו שצדיקים הראשונים לא כולם גרו בירושלים? זה הדיון. ואם לא רואים גם אתה, כל תלמידי חכמים וצדיקים משתוקקים להקדים ישיבת ירושלים. קודם כל צריך להתיישב בירושלים. ורבים עולים לרגלים, גם עכשיו, מתפללים, מוספים אצל כותל המערבי, שיבנה במהרה בימינו אמן. מתפללים בקדושה, בהתעוררות נפלאה. אלא שלמה לא כולם גרו פה? שהיה עול הגלות כבד מאוד בירושלים, מפני שנאת הגויים שהייתה אז. רק עכשיו, בעקבא דמשיחא, אנו רואים אות לטובה ופקודת ישועה ורחמים, שאחינו בני ישראל, ברוך השם, הינם מכובדים בעיני השרים בארץ הקודש בכלל ובירושלים בפרט. ותודה לאל, הכל בטוח באין פחד. נקודה. ועל גדולי הצדיקים אין להקשות כלל מהי טעמה בחרו בשערי ערי הקודש. אפילו אם היו יכולים לשבת בירושלים. שבוודאי כל עיר ומקום, הנה עכשיו זה נוגע, בשביל זה הקראתי, אני הבאתי לכם את זה, שבוודאי כל עיר ומקום שבארץ הקודש יש לו שורש ובחינה בקדושה בפני עצמה. כמו שעריך בזה בחסד לאברהם, חלק עין הארץ, נער י' ג', זה ספר של אבי זקנו של רבי אברהם, של החידה, רבי אברהם אזולאי, מנוחתו בעיר חברון. והוא שם בספרו המופלא, המפורסם, אז הוא מדבר על הנושא הזה. ומן הפרטים שזכר שם נלמד הכלל כולו. ואפילו בדרך הפשטות יש לכל מקום ומקום חיבת הקודש מיוחדת בפני עצמה. למשל פה עיר הקודש יפו, שפה הרב ישב בזמן שהוא כתב את האיגרת הזאת, אז יש לחבב מצד שהיא גבול המסומן בתורתנו הקדושה, גבול ים, ומצד שבהלך יונה הנביא עליו השלום. שוודאי כמה וכמה תיקונים ישריש בהליכתו לדורות, ובהובאו הדוברות לשלמה המלך עליו השלום לבניין בית המקדש, וכמו שכתוב בדברי הימים, ולשיטת הירושלמי ביומה נעשה הנס לניקנור, גם כן פה עיר הקודש בנמל יפו. על כן, אף על פי שירושלים חביבה מאוד וקדושתה כוללת בכללות וישובה קודם לכל, מכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות שורש נשמתו שהוא שייך לקדושה המיוחדת הפרטית השייכת לאותה העיר, היה קובע באדירתו. מבינים? כל ישראל קודם כל שייכים לירושלים. ירושלים זה כמו, לא, שם תחת ירושלים, זה היה מקום שהתכנס שם אל בית אל, אצל אבינו יעקב, ושם התקפלה כל הארץ תחתיה, תחת ראשו כזכור. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אז מסתבר שכל הארץ הייתה מקופלת תחת יעקב, תחת ראשו. אולי זה קשור לאותו אבן ישראל שרק עסקנו בזה בפעם קודמת. על כל פנים, ירושלים היא התמצית הקודש שכוללת בקרבה את הכל, מציון מכלל יופי. כל הערכים כולם, מבחינה ערכית, מבחינה פנימית, הכל מרוכז באבן משתיתו של עולם, ומשם הולכת הקדושה ומתפשטת על הר הבית, ומשם על ירושלים כולה, ומשם על כל ארץ ישראל, ומשם על כל העולם כולו. על כל פנים, אז קודם כל, הזיקה הפנימית היא ודאי לירושלים. כולם שייכים לירושלים. ומכל מקום, באופן קונקרטי, יכול להיות שהצדיקים העליונים השיגו על פי פרטיות שורש נשמתם, שהם שייכים לקדושה המיוחדת הפרטית השייכת לאותה עיר. זה בטבריה, זה בצפת, זה בכל, בכל ערי ישראל, בכל מקומות מושבותיהם. והיה קובע באדירתו. וודאי מצד החינוק השבטים, היה כן העניין, נוגע לסוגיה של לפני דלפני, של הצורה הנשמתית, לכל שבט יש את המקום שלו, אם כי ירושלים כזכור לא נתחלקה לשבטים. כל פנים זה מחלוקת אם התחלקה לשבטים או לא התחלקה לשבטים, על כל פנים לפי הדעה שלא נתחלקה לשבטים אנחנו עכשיו מדברים, כי היא כללית. על כן היו כמה נביאים משאר ערים, אף על פי שרובם היו מירושלים, שהיא גי חיזיון, שעל כן נקראת גי חיזיון, וכל נביא שלא נתפרש שמעירו הוא מירושלים, כי דעית במדרשך. אבל מיעוטם נתפרשו בשם עירה, ודרו שם מטעם הנעל. אז זה בתקוע, וזה בענתות. וכל זה בדרך פרט. כי לכל פרט יש את מקומו. אין לך אדם שאין לו מקום. אבל בדרך כלל, ודאי גדולה היא מצוות ישיבת ירושלים מכל ארץ ישראל. אף על גב, בכל מקום חביב בפני עצמו, וכו' וכו'. ובכל זאת אני אמשיך לקרוא קצת. ועד היום נמצאים זקנים שנתגדלו בארץ הקודש, והם מחפשים בכל יום ללכת דלת אמות חדשות בארץ ישראל, מפני גודל חביבות הארץ. ומכל מקום, כל מי שיש סיפק בידו משתדל לשבת בירושלים. אלא שרבים הם מוכרחים מצד מצבם ופרנסתם ושערי סיבות ועניינים דלא מתדר להו בירושלים תיבנה ותיכונן. על כן הם יושבים בערי קודש אחרות. זה קצת למדנו, אולי שזה נכון, על פי מקומות אחרים, אפשר להגיד את הסברה. אם אדם אנוס או נעלת מכל סיבות שבעולם, זה לפעמים דרך שבן אדם יעמוד על הקודקס הנשמתי שלו. כי אילוצים בחיים זה דבר מאוד טוב. אילוצים זה הקדוש ברוך הוא. אונס רחמן הפטרי. מה שאנחנו עושים בחירתנו החופשית, אנחנו אחראים על זה. אבל מה שאנחנו נאלצים לעשות, לא בדיוק על פי תוכניותינו ורצוננו, אלא ככה. אז ככה, אשרי העם שככה לא. טוב מאוד. זה כיום אין לנו נביא, ואין לנו, צריך להיזהר מטיפוסים שמחלקים לנו עצות נשמתיות שיודעים להגיד לנו אותה. זה קר נרחב לכל מיני שרלטנים במרובים. אבל יש דרך שבה כל אחד יכול לקבל עצה מהקדוש ברוך הוא. וזה האילוצים של חייו. אז כן, אז לפעמים מה זה אילוצים? פרנוסה זה אילוצים לפעמים. או נסיבות, שערי סיבות ועניינים. לא מסתדר, אם לא מסתדר, טוב מאוד שלא מסתדר. מה שמסתדר, אז מה שמסתדר בסך הכל, אז זה בסדר. טוב, כל פנים, כל זה ניסיתי קצת להרחיב ביחס לאוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, שמה הוא. מציון מכלל יופי. ארץ ציון בירושלים. כל הארץ כולה היא באמת נקראת ירושלים. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה. שבאמת כל אדם ישראל אוהב את ארץ ישראל כמו שהוא אוהב את חייו, באמת יותר ממה שהוא אוהב את חייו. כי באמת קדושת הארץ היא ודאי נעלה לאין שיעור מקדושת החיים. עובדה שאנחנו נלחמים על הארץ. נלחם זה לא דבר שמוסיף בריאות, וזה גם לא מוסיף חיים, במובן הפשוט, על כל פנים. זה מערער קצת על סיכוי החיים, המלחמה. ומכל מקום, על הארץ נלחמים. סימן שהארץ היא מציינת קדושה שהיא ודאי למעלה מקדושת החיים, כי הארץ היא קדושת הכלל, היא קדושת חיי האומה. הארץ היא הערך של הנצח, שבאמת טעם וערך החיים, ומצד זה החיים הפרטיים מקבלים את קדושתם, לא מצד פרטיותם, כי מה ההבדל כל כך מהותי שבין חיי האדם לחיי יתוש? זה בעל חי, ואתה בעל חי. ואם זה, אתה לא נוהג כל כך קדושה בחיי יתוש. אם כי קדושי עליון, גם בחיי יתושים הם נוהגים קדושה. אבל אנחנו לא, בוא נגיד. אז מה באמת ההבדל? ההבדל באמת שבחיי האדם הפוטנציאל ליישום הערך הכללי והנצחי הוא הרבה יותר נגיש, וזה מה שעושה את חיי האדם לכל כך קדושים. צלם אלוקים שבהם, זאת אומרת החותם שהחיים יכולים להיות מגויסים לא אל משהו חולף ברוח, גחמות שאורכם 70, 80, גז, חיש ונעופה, אלא מה שיש לו ערך אמיתי. אמת זה מה שקיים, שקר זה מה שחולף ולא קיים. אז החיים מצד כישורם אל היסוד הכללי והנצחי, או בעברית במקום כללי ונצחי, איך אומרים? אלוהי. זה פירוש המילה אלוהי. כשמשתמשים במילה אלוהי, מתכוונים לכללי ולנצחי. אז החיים מצד כישורם לאלוהי, מצד זה הם קדושים. זה מה שבאמת נותן את הערך שלהם, את הקודש שלהם. בכלל, קודש זה נצח. יש ביטוי כזה בגמרא, מה קדוש לעולם קיים. מה שהוא לעולם קיים, זה קדוש. מה שלא לא לעולם קיים, הוא לא קדוש. על כל פנים, החיים מצד זיקתם למה שלעולם קיים, זוהי קדושת החיים, אחרת באמת אין קדושה לחיים. כי אם הגדרת החיים זה תאגיד של דחפים ויצרים וגחמות, אז אולי זה דבר שאפילו שלילי, שצריך להיפטר ממנו. אבל אם החיים זה המבטא של העניין הכללי והנצחי, זה נשגב ונעלה בקודש. מכל מקום סולם ערכים צריך להיות ברור. החיים לעולם מקבלים את ערכם מצד הכללות, מצד כללות החיים, מצד שהם מופע של כללות החיים, מצד שהם מופע ממשי ואפילו פוטנציאלי. כי אפילו פוטנציה של כללות החיים זה כבר קדושה, זה כבר הופעת הכלל. מכל מקום, חיי כלל ישראל ודאי נעלים בקודש מחיי פרט מישראל, ועל כן ארץ ישראל שהיא בית חיינו, אז היא ודאי נעלה בקודש מאשר ערך החיים הפרטיים, ועל כן כל יחיד ועם ישראל, בין שהם מחנכים אותו בחינוך שורשי וטבעי ונורמלי, כמו שעם ישראל חינך את עצמו לאורך דורותיו, בין שהם חנכים אותו על פי רוח משרד החינוך, התרבות והספורט האקטואלי. מכל מקום אנחנו רואים שקשה מאוד להדחיק את הנשמה, ובשעת מבחן נלחמים. כולם. המח כולם צדיקים, ירשו ארץ. מבינים או לא מבינים? כי הממד הנשמתי דומיננטי. כמובן, הממדים התודעתיים, אתה יכול להפריע. ככל שאתה מחנך בצורה יותר קלוקלת, תצליח. ומכל מקום תצליח בפרטים. תצליח בקבוצות, תצליח במפלגות, תצליח בדור מסוים, סדרת דור, לא תצליח בכלל ישראל. כי אתה לא יכול לשנות את הטבע, אתה לא תעשה את המים מוצקים, את הים לא תעשה מוצק, ואת האוויר לא תעשה נוזלי, וכן הלאה. זה כי לכל פנים בצורה מקרית תעשה את זה, אבל לא בצורה תמידית, אתה לא תשנה את הטבע. לא תשנה את הטבע של כלל ישראל. דור הולך, דור בא, הארץ לעולם עומדת. מלכות עולה, מלכות יורדת, ואתם לעולם קיימים, שאמר אתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. אתם והארץ זה דבר אחד. וכיפר אדמתו עמו. אדמתו היא עמו, ועמו זה אדמתו. והתפיסה האינסטינקטיבית הנשמתית, יודע אותה הרב, יודעת אותה כל נשמה בישראל. אז היא איכשהו עושה את דרכה בצורה מופלאה, כי זה באמת המציאות הנפלאה של נשמות ישראל. הן קיימות. כל יחיד ויחיד בישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. בפנימיות רוחו יש תשוקה ואהבה עזה לארץ ישראל. אם היא גלויה ומסותרת, טוב, זה נכון. יש כאלה שאהבתם לארץ ישראל היא בוערת באופן ממשי, ולמענה הם חיים ומתים. ויש כאלה שמוכנים לחיות למען ארץ ישראל, או לחיות בארץ ישראל, אבל לא כל כך מוכנים למות בעדה. ומכל מקום כולם יהודים. אז יש והמימד הנשמתי גלוי יותר, ויש והמימד הנשמתי סמור יותר. טוב, אבל זה רק מדרגס, זאת אומרת, זה חילוק דרגאי. אבל הקישור הנשמתי ישנו. הממד האסנציאלי, הממד הבסיסי, הוא קיים. ושלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות. אבל באמת, באמת, אם רוצים לגלות את התכונה הנשמתית, באמת התכונה הנשמתית היא מקור כל הכוחות של ישראל. כמו שהפסקה פתחה פה. התורה, האמונה, המידות, הטוב, העושר, הכוחות, ההגיונות, השירה, העוצמה, חום החיים, השכל, ההשכלה, המרץ, הניצחון. כל הכישרונות. באמת, אם אנחנו רוצים לגלות פה את נשמת האומה, שהיא תזרום, ובעומק העניין, דעו לכם, שזה כל מה שאנחנו רוצים. האמת היא, רק את זה אנחנו רוצים. וכל מה שעושה היהדות משחר ימי ועד הלום, רק עוסקת בדבר אחד. איך להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה הכללית של האומה. וכל ההיסטוריה של עם ישראל זה ניסיונות לעשות את זה. ניסיונות ומאמצים ופרויקט ארוך אחד, שאורכו כאורך חיי עם ישראל, שזה הנושא שלו. זה מסע שעניינו לחשוף את תכונת החיים הכללית של האומה. ובשבילה צריך לעשות את הכל. למשל, לעבור את כל ההיסטוריה שלנו. אם כי פרקים ההיסטוריה, בוא נגיד, לכתחיל היינו מבטרים עליהם. אבל בדיעבד, הכל ישמש לעניין. בוודאי שכל היוזמות, הקונקרטיות, החינוכיות, התרבותיות, התורה, מצוות, התפילות, השאיפות, האמונות, הדעות, מסירות הנפש ומטרות החיים, הכלליים והפרטיים, הכל זה במסגרת הפרויקט. הפרויקט, חשיפת תכונת הנשמה הכללית של האומה, הוצאתה מן הכוח אל הפועל. וזה שלהבת אש הקודש. זו באמת התכונה הנשמתית הזאת, היא בוערת בנשמה הכללית, מים רבים לא יחבו את האהבה ונערות לא ישטפוה, שלהבת יה. כי באמת התכונה הנשמתית של האומה בכללו דורותיה, זה גם מילה נרדפת למושג אמונה. שהמילה אמונה זה מילה נרדפת למושג היחס להשם. כי באמת, בעצם חיי האומה מצד נשמתה, שם שייך המילה, אתם הדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אז זה הפרויקט שמתקרבים לארץ, אז זה יותר שייך לדבר על זה בצורה תודעתית וחינוכית. והמודעות הזאת היא צריכה לחדור מן הפרטים, אל הרבה פרטים, ומן הרבה פרטים לכל הפרטים, וכל הפרטים אל מעמדה הכללי של האומה, אל תרבותה, אל ערכיה, אל שאיפותיה. זה מה שצריך לפעול, וזה מטרת הדורות האלה. ועל זה מדבר פה הרב. ישראל הוא תחייתו. תחייתו מותנית באחיזתו בארץ, באחיזתו בארץ זה התנאי לתודעתו, אולי גם ההפך מזה נכון. ככל שתודעתו הציבורית, תודעתו הלאומית, תחיה, אז תהיה אחיזתו בארץ. אבל זה סך הכל, זה בא כאחד, עניין אחד. וכל זה, זה תנאי בסיסי, מוכרח, כדי שכל הכוחות כולם יוכלו לצאת אל הפועל. אם כי גם ההפך מזה זה נכון. ככל שיצאו יותר הכוחות מן הכוח אל הפועל, הכוחות העצמיים של האומה, והכוחות העצמיים, המהותיים, של כל יחיד ויחיד, אז זה בעצמו יחזיר את התודעה הכללית של האומה אל עצמה, את הכרת ערכה עצמי, ואת הכרתה בזיקתה לארץ. ואותה התלהבות ואש, שלהבת אש הקודש של הקשר והתשוקה והאהבה לארץ ישראל, לחיי הכללים של האומה, אז זה לא יהיה מין שיר יפה כזה, בפסקה כזאת מרגשת של הרב קוק, אלא זה תהיה תודעת החיים היומיומית של האומה כולה. וזה האידיאל. השלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. צריך לדאוג שהאש הזאת תבער ולשלהב אותה. אסור לחבות אש על גבי המזבח הזה. וצריך לשלהב אותה מהכוחות הפנימיים, הנשמתיים, הרוחניים, הגבוהים, המוסריים, הקדושתיים, הרעיוניים, השכליים. והחיצוניים, התביעות של החיים, הטבעיות, האסתטיקה, הרגש, הדמיון, החוש, הטבע, הפסטורליה, כל הממדים האלה, גם כן. צריך שהכוחות, שלהבת אש הקודש שצריכה להתלהב מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, מאלה שהעצמיות שלהם דומיננטית בסולם הערכים שלהם, זהותם העצמית היא דומיננטית בסולם הערכים שלהם, וממילא במדיניות חייהם, באופי ניהול חייהם, האישיים, המשפחתיים, החברתיים, הקהילתיים, המפלגתיים, התנועתיים, הלאומיים, וגם מאותם אשר מעומק הגלות ומסיבות אחרות, קדומות ומאוחרות, מתשתש צביונם. יש כאלה שלא כל כך מכירים, לא את עצמם, אין להם אידיאל מדויק של זהותם העצמית, המשפחתית, חברתית, קהילתית, מפלגתית, לאומית וכו'. מטושטש. כי לא יוצאים מהגלות נקיים. לא יוצאים מהקבר ריחניים כל כך. אתם מבינים? יש הרבה צדדים. בפתחית קברותיכם עמי, העליתי אתכם אל אדמת ישראל. אז זה לאט לאט, אפילו על פי הנבואה, זה לאט לאט. עצם אל עצמו, גילים, בשר, אור, קרם עליהם מלמעלה. עדיין רוח אין בהם. מן הסתם אם אין רוח, אז זה עדיין ריחות נבעשות מן הסתם יש שם. ותומעותיכם וגילו לכם. אז צריך לעבור הרבה דברים שם על פי התיאור של הנבואה שם. הטהר אתכם, טהרה צריכה להיות, תומעות, גילולים, לב האבן צריך לסור. ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. אז זה מה שנקרא בלשון התנ"ך, הוא מעוצב בלשון חז"ל, המטבע הלשונית המוברכת בפי חול, כמעה, כמעה. גאולתם של ישראל, כמעה, כמעה. שלבים, שלבים, מדרגות. בפסוקים בתנ"ך אנחנו קוראים את זה מהר. חצי דקה קראת את כל העניין. תרגם את הפסוקי תנ"ך, חצי דקה של התנ"ך. בלשון המציאות וההיסטוריה, זה יכול להיות עשרות אם לא מאות שנים. לא יודע, מצידי שיהיה מהר, אבל זה גם יכול להיות לאט. כן.
משהו, הבנתי מהרב שהם צריכים להגיע, אותם אלה שפושטש צביונם, הם צריכים ללכת לכיוון, אותם אלה שעומדים
בצביונם,
משהו כזה.
אני לא יודע, איפה זה כתוב? זה לא כתוב, ואני לא זוכר שאמרתי את זה. אני אומר שמה שכתוב, זה מה שאנחנו עסוקים, שצריך ששלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות. והכוחות לא נמצאים רק אצל הצדיקים. כי ציבור זה ציבור. ומי שחושב לנהל לנו ציבור של אתרויגים, זה לא. זה לא הולך ככה. כל הכוחות של האומה על כל מרכיביה צריכים לצאת אל הפועל. יש כאלה שהם באמת, הם כוחות יותר בריאים מצד פרטיותם. ויש כאלה שהם כוחות פחות בריאים מצד פרטיותם. כי הקריטוריון לבריאות פה זה השיקוף הנשמתי שבמערכות הרוח, הנפש, הגוזרות את מדיניות החיים. אבל הנקודה החשובה פה עכשיו זה לא הערכה חיובית או שלילית של אנשים, אלא הראייה הכללית שיודעת שאת ארץ ישראל, מה שצריך לפרוח מארץ ישראל זה הכל. כי הארץ הזאת היא לא ארץ של הצדיקים, היא ארץ של העם. אז כל הכוחות צריכים לפרוח. ואסור לוותר על שום דבר. זהו. כן, ומי הסתם, כן, אנחנו שואפים שמי שיש פה פחות בריאות, והוא יותר גלותי, שיהיה פחות גלותי. אבל מכל מקום, פה הנושא שפה עכשיו צריך להבין כל הכוחות, כל הכוחות, בין שמכירים את צביונם, את זהותם, בין שלא מכירים. אבל צריך לשלב, זה האידיאל, להוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שכמוס באומה הזאת. על כל כוחותיה, על כל מפלגותיה, על כל קהילותיה, על כל הסקטורים שלה, על כל המשפחות, על כל הפרטים, כולם.
הדבר השני, זה קריאה לעבודה מסוימת
כאילו? כן, עבודה מסוימת זה, אני חושב, בראש ובראשונה, מה שאנחנו עכשיו עושים עכשיו. זה קודם כל להבין מה אנחנו מחיינו, מה הפרויקט שלנו. אז אם נדמה לך שזו עבודה קלה, אני דרך כלל חושב שזו עבודה קשה. כי ברור שכל האנשים שואלים כל הזמן מה צריך לעשות, אז אתה נמצא במצוקה קשה מאוד. כי רוב בני אדם הם אנשים מעשיים. ההמון הרחב הוא תמיד מעשי. ותמיד הוא חש שהוא צריך להזיז את הידיים, את הרגליים, את הגוף, משהו. מה עושים? מה עושים זה? לאן רצים? ופה מה שעושים, התשובה היא מה חושבים, מה שואפים. ועל זה אנשים לא נוהגים לחשוב, שצריך לחשוב על משהו נכון, שצריך לשאוף משהו נכון, שצריך שתהיה מסגרת של הרגשה ותודעה שיבינו בכלל מה מטרת העניינים. והדבר שהוא חשוב למעלה מן הכל, אז כרגיל עושים את זה, נו, ברור, נו, אז מה השלב הבא? אז מיד ממהרים לעבור לשלב הבא. כי בעומק העניין, השלב המהותי לא נקלט. כי מיד מחפשים את הפרטים. אבל זה הנקודה החשובה מכל. עכשיו, חוץ ממה שאני אומר פעמים, תראה בצורה מעשית, פרגמטית. מישהו יודע את מה שאנחנו לומדים פה עכשיו? בוא נצא פה עכשיו, ברוחנו, נצא פה מהחדר. תפוס כל בן אדם. הוא יודע להגיד מה שאמרנו פה עכשיו? להחתך, אנשים שתעצור ברחוב, תראיין אותם על הרעיון הזה. כמה, מה האחוז של האנשים האלה ידעו לענות לך כמו שצריך? בקריאת משה, כן, כן. אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר... אז אני לא אומר את מה ש... אני לא אומר את המשפט שאם נבדוק עכשיו פה, היושבים פה. לא אמרתי את זה. אז רק בקריאת משה. כל פנים, לא נרצה לשלוט את עצמנו. אין לי שום עם ערכתי. 2% מתושבי קריאת משה ידעו לענות נכון ולהסביר את מה שאמרנו פה. לדעתם פשוטה, לא בקיעקוע בגרון ונגיד שבאיזשהו מקום בספרים של הרב קוק זה כתוב. נגידו, כמו ש... שהבן אדם, מה מטרתך בחיים? אני אתפלא אם יהיו 2%. אז מה? אז צריך שיהיו 80% מצידי 100% של העם ולא בקריאת משה. אז יש עבודה רבה. ונתחיל את העבודה, אתם יודעים, בוא נחזור. נתחיל לעבודה שכל אחד יעבוד על עצמו. ותאמינו לי, הרבה יש מה לעבוד. הרבה. כן.
רב, זה נכון להגיד שהבנת הערך של ארץ ישראל מצד דווקא מהצד התודעתי, זה ההבנה שבארץ ישראל גנוז האפשרות להוציא לפועל את כל הכוחות הכלליים של האומה גם, כאילו, ממילא גם הכוחות הפרטיים?
כן, וטוב איך שאתה מנסח. וזה שכל מה שאנחנו מחפשים בארץ ישראל, זה לא מקום לגור, לא מקום לבנות בית, לטוע עת, ללכת, לעשות מילואים, אלא את כל זה כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את נשמת האומה. יש לנו אומה שיש לה סגולה נפלאה. היא אף פעם בהיסטוריה שלה לא הוציא אותה מן הכוח אל הפועל. תמיד בדרך. היו תקופות שהייתה קצת יותר טובה. רוב התקופות קצת פחות טובה. אבל עדיין לא הוציאה הנשמה של כלל האומה את עצמה מן הכוח אל הפועל, מעולם. והפרויקט הזה זה הפרויקט שלנו. בשבילו אנחנו רוצים את ארץ ישראל, ורוצים שעם ישראל יעלה לארץ ישראל, ושכולם יגור פה, ויבנו את עצמם, ויבנו את משפחותיהם, ויבנו את הודעותיהם, ויבנו את השכל שלהם, ואת המוסר שלהם, ואת המעשים שלהם, ואת הקהילות שלהם, ואת החברות שלהם, ואת המפלגות שלהם, ואת האידיאלים שלהם, ואת הפרויקטים שלהם, וכל מה שהם רוצים בחיים. זה הכל נורא חשוב. למה? כי זה, והיה, והם יעשו את זה טוב, בכיוון האידיאלי, זה יחפור את האפיק בפני פוטנציאל החיים של האומה הישראלית כאישיות אחת, שבאמת גילתה את איכותה בכללות כל דורותיה כאישיות אחת. אבל בוא נראה אותה לא רק בכללות כל דורותיה, בוא נראה אותה כאן ועכשיו, באותה עוצמה שנמצאת בנשמתה. וזה כמעט ומעולם היא לא עשתה. אני יודע, פה ושם, אבל אחות. יציאת מצרים, שלמה המלך, זהו, נגמר. אבל שום דבר מבחינה מהותית לא השתנה, הפוטנציאל נמצא. אז חבל להתרשל, כי יש פה אוצר אלוהי, שהוא כדאי שיצא אל הפועל. כדאי לכל אחד, כי הוא יעשה דברים חשובים בחיים שלו, וכדאי לאומה, כדאי לדור הזה, כי אז הדור יעשה דבר חשוב. כדאי לאומה, כי אז היא תבטא דבר חשוב. כדאי לאנושות, כי אז הפוטנציאל של האנושות יצא מן הכוח אל הפועל. כדאי להוויה, כי אז ההוויה היא תהיה מה שהיא באמת, גן עדן. ולמען זה נברא אדם. וזה הפרויקט שלנו. הכל פשוט. לכן אנחנו צריכים את ארץ ישראל. ולכן אנחנו צריכים לחיות, אתם מבינים? זה הסיבה לחיות. זה הסיבה להתאמץ, להיות בריא, ולעשות את כל מה שאנחנו עושים בחיים. אבל כל מה שאנחנו עושים זה פרטי. והמטרה זה זה. ארץ ישראל כשיקוף הנשמה הכללית של האומה, כמו שהופיע בכללות האומה, בכללות דורותיה, שתופיע בריכוז. כן.
שבו
לתוכו יכול לנצוח את התוכן הנשמתי, וכאז,
אז מכלול הפרטים מוצאים את נשמת האומה שהיא נשמת
ארץ ישראל, מהכוח לפועל. אני חושב שאתה מסביר די טוב, כן, נשמע לי טוב. שלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים. מאותם העומדים בצביונם ולא פנו חוצה, ומאותם אשר מעומק הגלות ומסיבות אחרות, קדומות ומאוחרות, מתשתה את צביונם. ההכרזה הכללית ייקח עימה את הכל. וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. ההכרזה הכללית, אולי מה שאמרנו פה עכשיו, זו ההכרזה הכללית. ההכרזה שצריך לפנות אל הכללות, צריך לגלות את הכללות, צריך להוציא מן הכוח אל הפועל את הכללות, את כוח החיים הפנימי הנשמתי של האומה. זה פירוש המילה כלל ישראל, זה פירוש המילה כללות. והכרזה הכללית, הכרזה שבאה לפרסם, לתת פומביות לממד הכללי הזה, היא תיקח עימה את הכל. אין דבר שהוא לא נצרך לצורך הכללות, כי הכללות כוללת את הכל. כל פעל השם למענינו, כל הכישרונות, כל כוחות החיים, כל הנטיות כולם, הם חלק מהכישורים הנשמתיים של נשמת האומה. אז הכל נצרך, בכל תחומי החיים. רק צריך לעשות את זה בקונטקסט הכללי והנצרי, הטוב, האידיאלי, למען האידיאל. לעשות כל דבר בהקשר האידיאלי, בהקשר הזה של הוצאת הכוחות, האישיים, המשפחתיים, הקהילתיים, החברתיים, הלאומיים, האומיים, העולמיים, מן הכוח אל הפועל, כדי שכוח החיים הפוטנציאלי, הנשמתי, ישרה, יפעל את פעולתו. וינום השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. זה משפט אחד, תמצית, כל ענייננו בעולם. ההכרזה הכללית תיקח עימה את הכל, וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. זו התשובה. תשובה שקדמה לעולם. פירוש המילה תשובה, זאת אומרת שאיפת השלמות, שאיפת ההתעלות, שאיפת חשיפת המקוריות. איזה מקוריות? של הנשמה המקורית, של כל היש. של האידאה הבסיסית, שכל היש הולך וחושף אותה. זה תוכן התשובה. ושיבת ישראל לארצו, היא שיקום המערכת הכללית של האומה, והיא הדרך הבלעדית לתשובה, להתשובה, אבל במובן הגדול שלה, הקוסמי שלה, האוניברסלי שלה, האורגני של כל המציאות כולה, כזרם חיים אחד, שמרכזו החיים הישראלים, ותחייתו הלאומית של עם ישראל. ביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. זה מה שהרב מברר שם בראות התשובה, כנסת ישראל היא ראשונה לתשובה, כזכו. הכרת הצדק הפנימי של האומה, המכירה את עמיתה העליונה ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי, לשם כל התשוקות היותר נצחיות ויותר נהדרות, לאגד כל הטוב, כל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל. והכל יתרומם ברוממותם, ועם גודל תבערת להב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. הכרת הצדק הפנימי של האומה. האומה הזאת באמת זה הצדק בהתגלמותו. היא שערי צדק. כנסת ישראל היא הצדק. צדק זה מוסריות המוחלטת. כנסת ישראל היא המוסריות. למה? כי כשאנחנו נדון, תן דין וחשבון לשאלה מהו מוסר, אז מן הסתם התשובה הגונה היא תהיה, המוסר הוא עשיית המעשה שהוא טוב לכל. אותה נטייה לטוב לכל, הנטייה לטוביות המוחלטת, למה יותר, מה יותר נבראים, מה יותר פרטים, הם בבחינה כמותית, ומה יותר טוב מבחינה איכותית. השאיפה לטוב, האולטימטיבי, לכל האולטימטיבי. התביעה הזאת זה המוסריות. ישנה שאלה מאוד מפורסמת, כיצד אדע שאני מוסרי? כיצד אדע שבאמת מדיניות חיי היא באמת פועלת בצורה כזאת שהיא מובילה לטוב לכל? טוב, זוהי שאלה פילוסופית, כבר שברה כמה קולמוסים וכמה מוחות, ועל פי רוב, בגלל שהשאלה הזאת היא, איך נגיד, בוטה מדי, איך נגיד, ילדותית מדי, היא שאלת ילד. ששואל את השאלות הלא מנומסות ברגע לא צפוי. אז כתוצאה מזה, דומני שלא, למרות שהשאלה היא טריוויאלית ופשוטה. נער הייתי, גם זקנתי, עדיין לא ראיתי ספר שנותן תשובה על השאלה הזאת. לא שמעתי אדם שניסה לתת, זאת אומרת שניסה, ניסו הרבה, אבל שלא ענו תשובה מתחמקת, לא, לא ראיתי. ומכל מקום, לנו יש תשובה פשוטה. תשובת זקנים, שמתאימה לילדים, שמתאימה לכולם. כי כנסת ישראל היא הטוב לכל. הכיצד? לא בגלל שאני מגדיר את זה ככה, בגלל שזו המציאות. כי אם נבין את הכל כמערכת אורגנית אחת, כנשמת אלוקים, עם חיה, את הדומם, צומח, חי, מדבר, יש משהו מחוץ לזה? תגיד ישראל. זה כלול בכלל מדבר, נכון לרגע זה, אבל אני רק רוצה להגיד שאפשר להגיד את המילה הכל, ואפשר להגיד את מה שאמרתי פה עכשיו. זרם החיים המחולל את הדומם, צומח, חי, מדבר. ואם נעקוב אחר המגמה של כל זה, ואפשר, כי ישנה מגמה אבולוציונית של הקוסמוס כולו. הנה, שמשדרג את כל המציאות כולה. דומם, צומח, חי, מדבר. הכל תנועה אידיאלית אחת. באמת, זה בא מה שנקרא בלשוננו עכשיו, שרק השתמשנו בה, התשובה שקדמה לעולם. אותה אידאה, אותו זרם חיים, אותה נשמת הנשמות הפנימית, שהולכת ומחוללת את המציאות כולה, ומשדרגת אותה כולה, דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, והולכת ומגלה בזאת את מגמתה, את אופייה. כי בזאת אתה יכול לגלות שלמציאות יש אופי, יש תכלית, יש מגמה, והיא התאיכות החיים, כי צומח זה יותר חי מאשר, יותר איכותי, יותר חי באיכותו מדומם, וחי יותר מצומח, ומדבר יותר מ... מחי. אבל כל זה זה תהליך אבולוציוני קוסמי שהוא גם הולך ומתפתח לאורך הזמן, כמו שאנחנו רואים את זה כיום ויודעים את זה כיום, שכל ילד אמור לדעת את זה כיום. אז הנה ככן, אנחנו רואים פה את המגמה של העניין הפנימי הכללי של הכל. אפשר לקרוא לזה המגמה האלוהית, אפשר לקרוא לזה ההשגחה האלוהית. ואם ככה מבינים את המושגים, אז מתחילים להבין את המושגים. וזה נכון, על זה מדובר. התכלית האלוהית שהולכת ומשדרגת את כל המציאות כולה אל האיכות התכליתית, והיה ותתאים את עצמך אליה, אל מגמתה, כי אז אתה מוסרי. כי אתה מתאים את עצמך אל כיוון הזרימה של הכל. ובזאת אתה כללי. אתה מתאים למגמה, אתה טוב, והיה ומעשיך יהיו תואמים לזה, אתה תהיה טוב לכל. ועדיין נשאלת השאלה, נו, אז איך אני יודע שבאמת מסעי באמת יתאימו למגמה הזאת? פה אנחנו אומרים, המערכת, הפירמידה הזאת של המציאות, הדומם, צומח, חי, מדבר על זה, היא מתכנסת לשפיץ פירמידי איכותי גבוה יותר, וזה מה שמתבטא בעומר החיים של האומה הישראלית בכללות דורותיה. ואינדיקציות לעוצמת החיים הגבוהה יותר מכל הממדים שמתחתיה, זה הכישרון, קיום והשפעה של עם ישראל. האיכות שהחיות הלאומית הזאת ביטאה בעומר חיה הכללי, בכללות דורותיה, מבליט שזה גולת הכותרת של הזרם האבולוציוני של הקוסמוס כולו, של הוויה כולו, של הוויה כולה. התאם את עצמך לאופי החיים של שפיץ הפירמידה של הכללות של הכל, ובזאת אתה מתאים את עצמך באמת אל הכל. זה כבר יותר נגיש, כי אנחנו יכולים להתאים את עצמנו אל אופי החיים של האומה הישראלית בכללות דורותיה. כי אופי החיים העצמי של האומה הישראלית בכללות דורותיה, תכונתה הפנימית, זה מה שיצר את תרבותה, זאת שהתקבלה במסורת רוב דורותיה. התרבות שהתקבלה במסורת רוב דורותיה של האומה, במסורת רוב דורותיה של האומה, זה מה שנקרא תורה ומצוות. כי תורה זה סגנון המחשבה, הערכה, האסתטיקה, מוסר, ברכה חברתית, הלאומית, חברתית, קהילתית, משפחתית, אישית, באופן רעיוני, שאיפתי, מוסרי, ערכי, שזה ודאי נגזר מאופי החיים הפנימי של האומה. כי התכונה העצמית של החיים, של הקולקטיב הזה, זה מה שיצר את הלוך הרוח הזאת. ויש גם נורמות של התנהגות מעשית, פרקטית. זה מה שנקרא מצוות. צו החיים הפנימי שלנו, מה שנגזר מנורמת ההתנהגות המעשית של האומה ברוב דורותיה. זה גם, זה גם הקריטריון להלכה, כי מה שקובע את ההלכה באמת, זה המנהג שמתקבל בעם ישראל ברוב דורותיו. זה הקריטריון ההלכתי. במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. איקה הגוי כולו, במהרה אתם נערים. ליקה הגוי כולו, במהרה לית אתם נערים. על המטה, שכל תקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אינה תקנה. זה עיקרון שאומרת אותו הגמרא, ביחס לכל דברי חז"ל, לכל התקנות של תורה שבעל פה, מה שעושה אותם למחייבים את כולנו בחיוב אלוהים מוחלט, כדבר השם מן השמיים, זה מה שמתקבל באומה במסורת רוב דורותיה. מאחר שזה יתקבל באומה, תקנה שהתקבלה על הציבור כולו, הציבור כולו זה לא דור מסוים, זה אחדות כל הדורות, המוני דורות. מה שמתקבע באומה הוא לא מקרי, כי המקרי לא יתמיד, ומה שמתמיד הוא עצמי. תכונת החיים העצמית היא מתבחנת בפריסה ארוכה של דורות. על פי זה אנחנו יודעים מה הנורמה של החיים של האומה, ומהי תרבותה, בהגותה, במוסרה ובמעשיה. מי שיתאים את עצמו אל הקודקס הזה, כי אז הוא, אפשר לקרוא לו תורני, אפשר לקרוא לו ישראלי, אפשר לקרוא לו עברי, אפשר לקרוא לו יהודי, אפשר לקרוא לו הרבה, הרבה תארים. אפשר לקרוא לו גם מוסרי. כי רק זה האדם המוסרי. כי בזאת הוא באמת תואם את הכל. ורק זו הדרך להיות תואם את הכל. כי מה שעונה על הקודקס הזה, זה באמת כללי. ואם לא עונה על הקודקס הזה, אז הוא לא. ואז זה מעשה מאוד לא מוסרי, כי בן אדם מדבר בשם המוסר, הוא לא יודע מה הקריטריון למעשה המוסרי, אני חושב זה אחד המופעים היותר לא מוסריים שיכולים להיות. כי ודאי, גם האינסטינקט הפשוט, הוא מתקומם כנגד זה. אז הנה ככן, אז המוסריות זוהי כנסת ישראל. זו הסיבה שבעגה הפנימי נקראת כנסת ישראל שערי צדק. פיתחו לי שערי צדק, אבוא בם עודיה. הקשר אל כללות האומה זה הדרך האולטימטיבית, הבלעדית, להיות שייך לצדק. טוב, מפאת הצדק אנחנו צריכים לעצור, כי אנחנו... טוב, אז זה מה שנעשה, אם כי זה היה רק תחילת המשפט. אבל בסדר, נחזור על זה עוד פעם, פעם הבאה, תזכירו לי אם אני לא אזכור.